טוב, שלום לכולם, אנחנו למהלך האידאות בישראל, בסוף פסקה ג', סוף פרק ג', דיברנו בסוף שיעור הקודם על המצב הירידה והפירוד בין האידאות, המצב הקשה שהיה בבית ראשון, סוף בית ראשון יותר נכון, שכבר חטאת הקהל היא כל כך רחבה וגדלה, ונתרחקה האידאה הלאומית בריחוק קיצוני מהאידאה האלוהית, עד שהושע הנביא אמר, אעבירם באומה אחרת. דיברנו על זה. אבל במעמקים, זה בפסקה האחרונה, במקום זה בעמוד קופזיין, במעמקים, במקום שאין העין, גם של כל נביא וצופה שולטת שמה, לא אומם בכל זה הזיק האלוהי האחרון, הבוער בעומק נשמתה של האומה. הקץ מוכרח לבוא, והתכונה האלוהית הפנימית תתעורר מתרדמתה הארוכה, אחרי קלות כוחן המעושה של הנטיות ילידות הדחיפות החיצוניות שהן בלתי טבעיות לישראל. והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי להיות בעלי, והסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא זכרו את בשמם. חראתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה, עם עוף השמיים ורמס האדמה וקשת וחרב ומלחמה ישבור מן הארץ, וישכבתים לבטח והרסתיך לי לעולם והרסתיך לי בצדק משפט וחסד וחמים, והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. אז מה אומר פה הרב? ש... מה? יכול להיות, כן. יש ברית קרוטה עם כנסת ישראל שהיא לא תתאמה תאומה גמורה. זה כתוב, מה שאני אומר לכם, בעמוד סמך ג' פה בספר אורות, מי שרוצה לדפדף, יכול להיות הרבה זוהמה, נפילה גדולה ברשות הרבים, ברשות היחיד, ברמה הלאומית, ברמה הפוליטית, ברמה של המצוות, השפעה של הגויים, של הגויות. אבל אי אפשר להחריט, כתוב פה, ברית קרוטה לכנסת ישראל כולה שלא תתאמה תאומה גמורה. גם עליה תוכל התאומה לפעול, לעשות בה פגמים, אבל לא תוכל להחריטה כליל ממקור חיי האלוהים. אז פה אותו דבר, במעמקים, במקום שאין העין, גם של כל נביא וצופה שולטת שמה, לא אומם בכל זה, הזיק האלוהי האחרון. הבוער בעומק נשמתה של האומה. יש איזשהו פח שמן המונח בחותמו של כהן גדול, שאפילו היוונים לא יכולים לתמה. אומנם הם תימו את כל השמנים, כל המידות, המידות, הדעות, ההתייבנות היא הייתה גדולה, אבל הנקודה הנשמתית, יש שם תמיד איזה בעירה, זיק, זה מלשון אש, כן? שממנה, מהזיק הזה, מהזיק האלוהי האחרון, הכל יכול להידלק עוד פעם. הנשמה יכולה להתפשט שוב, הנאמנות של האומה לתוכן האלוהי שלה היא מתחדשת, הקץ מוכרח לבוא, והתכונה האלוהית הפנימית תתעורר מתרדמתה ארוכה, אחרי קלות כוחן המעושה של הנטיות ילידות הדחיפות החיצוניות שהן בלתי טבעיות לישראל. טוב, מה אומר פה הרב? מה זה הקץ מוכרח לבוא? קץ זה מלשון יקיצה. בהרבה מקומות ברב קוק, הרב טאו מדייק את זה. קץ זה מלשון יקיצה. חייבת להיות התעוררות. התעוררות למה? התעוררות לחיות על פי טבענו האלוהי. יש גבול עד כמה אנחנו יכולים לחמוס ולחנוק את עצמנו ולהתנהג בהשפעה גואית. ללכת עם הנטיות היצריות, ללכת עם העבודות זרות, כמו שדיברנו על זה באריכות, מה שהיה בבית ראשון, שפיכות דמים וגילוי עריות. יש לדבר הזה גבול. למה? בגלל שמסביר המהר"ל בספר נצח ישראל, שהחטא הוא חיצוני לישראל. הוא לא עצמי. ישראל הם טוב בעצם. הם טובים מצד עצמם, מצד נשמתם האלוהית, והחטא הוא לא טבעי לנו. הוא פשוט, ודבר שהוא לא טבעי, הוא לא מתמיד. המקרה לא יתמיד, אומר המהר"ל. כי אם המקרה יתמיד, הסימן שזה כבר לא מקרה, אלא זה טבע. אבל זה מקרי, החטא הוא מקרי. זה לכלוך עובר. כמו, ככה זה נכון לגבי ישראל. הוא מביא שם משל ממדרש תנחומה, לשפחה כושית שאמרה לגבירתה, מחר אדוני חוזב אותך, ואותי הוא לוקח במקומך. אז היא אומרת לה, באמת? למה? מה קרה? היא אומרת לה, שפחה, בגלל שאת מפוחמת בידייך. את מלוכלכת. אז היא אומרת לה, טיפשה שכמותך, אני מפוחמת בידיי, אני לוקחת בורית, סבון, שוטפת את הידיים, והלכלוך עובר, אבל את, מכף רגל ועד ראש, את כולך מפוחמת. זה משל מתנחומה. כלומר, ישראל, החטא שלהם הוא חיצוני. זה לא יכול להתמיד. אם ראית תקופה שתרבות המערב פשטה, תדע שזו תקופה עוברת, זו תקופה חולפת, ונשמת האומה היא תשוב להתגלות, אפילו בתקופות כאלה קשות, כמו בית ראשון, שכבר נראה שיש כאלה חומות בצורות גבוהות, אבות, ומבצרים של הסיטרא אחרא בתוכנו. שכבר הרישה כל כך מקננת, זה כבר כל כך חדר לכל המערכות, זה כבר אי אפשר לשנות. ככה זה נראה לך? האווירים באומה אחרת? זה לא ככה. זה מקרי. זה רק חיצוני. זה הכל יחלוף. זה ישתנה. אתם יודעים שבית שני עלו מעט מאוד אנשים לארץ. מעט מאוד. 42 אלף איש, 600. בית שני. עלו מהגלות. איפה כל שאר היהודים? נשארו תקועים בגלות. אנחנו נראה את זה, זה בהמשך. וגם אלה שעלו, היו במצב מאוד קשה. לא עלו גדולי האומה, מיוחסים שבישראל, החרש והמסגר. עלו דלת העם. עלו במצב רוחני קשה מאוד. עלו לפעמים נשואים עם גויות. יש מצב, יש כזאת הפטרה שמסופר הכהן הגדול, שהבנים שלו, לא, מה השם שלו? ישעיהו? לא, יהושע? יהושע, יהושע, הכהן הגדול. הבנים שלו היו נשואים לגויות. הוא רואה שם, יש שם תוכחה גדולה וכו'. טוב, מה אחרי זה קרה? כלום, גירו את כולם. גירו, התגרשו, הכל השתנה, הכל התהפך. חזרו לצדקות, חזרו לקדושה, אחרי זה הסתבכו עוד פעם. אנחנו נראה אחרי זה, מה היה שונה בית שני עם בית ראשון. אבל המקרה הזה, הגויות הזאת שחדרה לתוכנו, שטפנו אותה, הופ, נעלמה. הכל התחדש. הכל נפתח. ככה זה עם ישראל. אנחנו חושבים את טבענו. אז אומר פה הרב קוק, הקץ מוכרח לבוא. זה חייב לבוא. כל תיקון העולם הוא תלוי בדבר הזה. והתכונה האלוהית הפנימית התעורר מתרדמתה הארוכה אחרי כלות כוחן המעושה של הנטיות ילידות הדחיפות החיצוניות שהן בלתי טבעיות לישראל. זה דווקא מעושה, כי זה לא טבעי. אז זה מלאכותי, זה חיצוני, זה איפור שהוא בעצם לכלוך, וזה תחפושת שאנחנו מסירים אותה מאיתנו. והיה ביום ההוא נאום השם. למה אני מעריך בדבר הזה? יש אנשים היום מיואשים לפעמים מכל מיני דברים, מיואשים מתקופה, מיואשים מהמצב המדיני, מיואשים מהמצב התרבותי. זה הכל כמו ענן, הדברים שיש בהם חיסרון. ענן עובר. ואילו הטוב העצמי, הפנימי, הוא נצחי, הוא עתיד להתפשט. צריך הרבה אמונה באומה הישראלית, בכל יהודי ויהודי. והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי, איך זה מנוקד לכם? תקראי או תקראי? תקראי, לא, תקראי. תקראי אישי, ולא תקראי להיות בעלי. תקראי, למה תקראי? מה ההבדל בין אישי לבין בעלי? אישי זה מבטא יחס אישות, יחס של זוגיות, של אהבה, ולא תקראי להיות בעלי. בעלי זה משון בעלות, זה יחס יותר של אדנות, יחס קשה. כן? והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא יזכרו את בשמם. כשיש יחס חיצוני, זה מבטא את זה שהשם הוא מולך עלינו, אבל הוא מולך עלינו בצורה לפעמים, לפחות בתודעה שלנו, בתודעה שלנו זה יחס חיצוני. יחס חיצוני. ואילו תקראי אישי, זה יחס שאנחנו, יש לנו הזדהות עם עבודת השם, יש לנו תשובה מאהבה, אנחנו מבינים שזה האמת וזה הטוב, ולא ביחס חיצוני כזה, מפחד מעונש. וחרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה, ועם עוף השמיים ורמס האדמה, וקשת וחרב ומלחמה יש בור מן הארץ, וישכבתים לבטח. זאת אומרת, לעתיד לבוא, יהיה כזה קדושה, כזאת התפשטות של הנשמה, זה ישפיע על כל העולם הטבע, על כל העולם המדיני, על המלחמות, יהיה לנו ביטחון ושלום. זה הכל ביטויים של השגחה גדולה, של דבקות, של הדוד והראיה. והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט ובחסד ורחמים, והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. האידיאלים האלוהים האלה, אנחנו דבקים בו על ידם, אנחנו מתדמים אליו, אנחנו בהזדהות, חיים, זה החיים שלנו. אז זה אל עתיד לבוא. המצב בגלות, כאשר, פרק ד', כאשר שר רוח אלוהים מעל האומה, בהפרידה את תכונתה הלאומית ממקור חייה, נתחייבה חובת גלות. חיי הציבור המקולקל עד היסוד מוכרחים היו להידכא, יחד עם צביונו הממשי ועם השרשות הרעות שהשריש בלב יחידיו, שמצאו את כלי משחתם מוכנים לפניהם במשטריו. טוב, אז מה זה הגלות? זה נטילת הכישרון הלאומי מאיתנו. אנחנו מפוזרים בחוץ לארצנו, בלי שלטון ריבוני, ישראלי, בלי מלכות. אנחנו נרדפים, בזויים, רדופים, כן? כל זה למה? כי קיבלנו כישרון להניג ממלכה בקדושה, ומעלנו בה בדבר הזה. מעלנו במתנה הגדולה הזאת. כאשר שר רוח אלוהים מעל האומה, והפרידה את תכונתה הלאומית ממקור חייה, שזה האידאה האלוהית. חיינו מתוך עבודות זרות, מתוך חיקוי של הגויים שסביבותינו. התחייבה חובת גלות. גלות זה לא עונש, אלא זה תוצאה טבעית של מעשינו. כמו שאדם, מסביר הנציב, גם רבי חיים וולוז'ין, הנציב על פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו וכו'. הוא אומר, זה כמו רפואה, החוקים האלוהים. הרופא אומר לך, תדע לך, בדקתי אותך. אתה תמשיך לאכול את הדבר הזה, אתה בסוף תמות. זה יעשה לך נזק בלתי הפיך. אתה תמשיך לעשן, זה פשוט, אתה לא תשרוד. אתה חייב לעשות ככה וככה וככה. הוא אומר לך, זה דברים טובים, אלה דברים רעים, תברח מהם, אלה דברים טובים, תדבק בהם בכל הכוח. ככה זה הציוויים האלוהיים. זה בנוי בצורה של רפואה. זה לא עונש, זה מידה כנגד מידה. אם אנחנו משחיתים את דרכנו בגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, התולדה הטבעית של זה, זה הגלות. זה ביטוי של חיים מאוד מצומצם, של נטילת הכישרון הלאומי, כי רשות הרבים, הפוליטיקה הישראלית, הפכה להיות מושחתת לחלוטין. הקדוש ברוך הוא לא סתם רופא, אומר שם הנציב, אלא הוא גם אבא. הוא כמו אבא שהוא גם הרופא. זה הרופא שאומר לבן שלו, אני מבקש ממך, תקשיב לי, אני מתחנן, אם בחוקותיי תלכו, אני מבקש ממך, זה לטובתך. יש לי קשר, יש לי אינטרס בדבר הזה. טוב, יכול להיות בן סורר ומורה, יכול להיות כל מיני צורות. טוב, אז התולדה הטבעית, שאדם שהוא שותה נפט ובולע מסמרים, שזה לא משפיע עליו טוב, נכון? בסופו של דבר, יהיו לדבר הזה תוצאות. זה לא עונש, זה תוצאה טבעית. אז כאשר שר רוח אלוהים מעל האומה, אנחנו כבר לא חיים לאור האידאה האלוהית, לאור התורה. אנחנו יורדים מטה-מטה, דור אחר דור, הירח הולך ומתמעט, עד שהוא נעלם. כבר המקום הזה של הריכוזיות הישראלית, שהיא בדמיון לבנה, שהייתה כבר וקיימה סיירה בהשלמותה בימי שלמה, הלכה ודעכה, הלכה ונחסרה, ואנחנו חבנו חובת גלות ויצאנו לגלות. חיי הציבור המקולקל עד היסוד מוכרחים היו להידכה, יחד עם צביונו הממשי ועם הרעות שישריש בלב יחידיו. כלומר, יש לך אדם מקולקל, זה מדרגה אחת, כן? אדם שלא מניח תפילין. חמור מאוד, כן? יש לך ציבור מקולקל, זה כבר מדרגה אחרת לגמרי. ציבור, לא במובן הנשמתי, כי הנשמה היא לא נתמת, אבל היא מסתלקת למעלה. היא עולה לעולמות יותר פנימיים. ההופעה הארצית היא נעשית נחשים ועקרבים. הבורק אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו. חיי הציבור, כשהם לא באור הידיעה האלוהית, זה כבר הופך להיות השרשות רעות. בהופעה של המלכות, כן? כל מיני מלכים קשים כאלה, כמו אחאב ומנשה ועמון ואחז וכולי, וגם השרשות רעות שישריש בלב יחידיו. גם היחידים הם נשחתים, שמצאו את כלי מושחתם מוכנים לפניהם במשטריו. מה זה מצאו את כלי מושחתם? כוונה, זה עולם של תאוות, עולם של אלימות ויצרים, אכזריות. זה לונה פארק של שדים, בית ראשון, סוף בית ראשון, קטסטרופה אחר קטסטרופה. אז התוצאה זה גלות. הגלות, החורבן הפנימי והפיזור החיצוני, יקטה לרסיסים ותאבד את היסוד, עד היסוד את האידאה הלאומית החריבה, אשר זינתה מעל אלוהיה, אשר בהתנתקה משורש חייה, טמאה ונתקלקלה מרוח התאומה של הקולטורה האלילית וכל כשפיה. גאון ישראל ותפארתו נפלו משמיים ארץ. עוד פעם, הגלות, החורבן הפנימי והפיזור החיצוני. החורבן הפנימי הוא השורש לפיזור החיצוני. כמו שכתוב על טיטוס, קמח תחון תחנת, בית שרוף שרפת. כבר הבית הפנימי הוא נחרב. הלב של ישראל היה מלא ברוע, בחורבן. אז זה בא עם הדיניין שלו, הפיל גם את הבית, טיטוס או נבוכנצר בבית ראשון. אז החורבן הפנימי, אז התוצאה אחרי זה הפיזור החיצוני, שזה ביטוי של החורבן הפנימי, כי כל דבר שאתה רואה בעולם הזה הוא ביטוי של שורשים פנימיים, יקטע לרסיסים ותאבד עד היסוד את האידאה הלאומית החרבה. כן, אין לך הופעת הכלל יותר. יש לך עכשיו יחידים, יחידים מפוזרים, מרוסקים, קהילות קהילות. עולם, לילה מלא כוכבים. איפה הלבנה? אין. קהילה במרוקו, קהילה בבבל, קהילה בפולין. בהתחלה עוד היו כולם מרוכזים בבבל. אחר כך, לאט לאט כמו עצמות בקבר שהן מתפרקות, אחת מהשנייה, בהתחלה עוד הגוף הוא שלם. אחר כך העצמות מתפרקות, הגרא, הוא מביא משל כזה, בפירושו הספרא דצניותא. אז העצמות המתפרקות, כל עצם מתפזרת, אחר כך היא נרכבת, קהילות רקובות, נרכבות, נאכלות על ידי הרימה והתולעה. כבר זה ממש, איך אומרים פה, איך הרב פה כותב, יקטע לרסיסים ותאבד עד היסוד את האידאה הלאומית החרבה אשר זינתה מעל אלוהיה, אשר בהתנתקה משורש חייה, טמאה ונתקלקלה מרוח התאומה של הקולטורה האלילית וכל כשפיה. אם יש לך ניתוק ממקור היניקה של החיים האלוהים, אז ממילא יש לך חדירה של רוח התאומה של התרבות האלילית וכל כשפיה. גאון ישראל, שזה האידאה הלאומית, ותפארתו, שזה האידאה האלוהית, נפלו ביחד, שניהם, משמיים, ארץ. תחת קיימה שערה בהשלמותה, עולם עם בית מקדש ונבואה והשפעה לגוי ומלכות של צדק ולהביא סנדרין וקדושה ותורה שבעל פה. פתאום לא נשאר מזה כמעט כלום. זכר, עצם הלוז, עצם הלוז. אתם יודעים, עצם הלוז יש בה מינימום חיות עד תחיית המתים. תחיית המתים זה מה שאנחנו רואים בעינינו בתקופה הזאת, שעם ישראל יוצא מהגלות וקם לתחייה, אבל בקבר אנחנו בבחינת עצם הלוז, חיות מינימלית ביותר שמשמרת, שמשמרת, טוב אנחנו נראה את זה בהמשך, עד שיפוח הקץ. אבל האידאה האלוהית והאידאה הלאומית הישראלית אינן כל כך מתאימות זו לזו, עד שבכל אחת מהן מונח תמיד גם כוח שורשיה של השנייה. האידאה הלאומית בכל אופן נושאתי בתוכה את האידאה האלוהית, והאחרונה לא תוכל להיכחד מהשפעתה עד על אותה האומה שהיא מקום מנוחתה על המרחב ההיסטורי הכללי. על כן תחיה גם באיזה צורה, תחיה גם באיזה צורה, גם את הרגש הלאומי, אפילו במצב היותר ירוד וכהה. טוב, אז אנחנו אמרנו שהוקטע לרסיסים האידאה הלאומית, נכון? ככה אמרנו. מה נשאר? האידאה האלוהית. מה זה האידאה האלוהית? איך זה מופיע? בחיי דתיות, נכון? היהודי הדתי, הפרטי, כן? זה המצב בגלות, אנחנו נראה את זה בהמשך. למה? זה מלשון שבט יהודה, לא? יהודי. איש יהודי, אבל זה בגלל... בגלל בגלות עשרת השבטים, שזה היה כבר בתקופה הרבה יותר קדומה ממגילת אסתר, זה 130 שנה לפני, אפילו, לא, יותר, אפילו יותר, 200 שנה לפני. פשוט מה שנשאר זה שבט בנימין, שבט יהודה ולוויים וכהנים שבתוכם. אז מאז כבר הם נקראו על שם יהודה, שהם היו הרוב היהודה. לכן נקרא איש יהודי, היה בשושן הבירה. כי כבר עשרת השבטים הם הם 130 שנה לפני כבר סנחריב פיזר אותם, בלבל אותם, ערבב אותם. בסדר? זה בדרך כלל מה שאומרים. כן, אני אומר, הגלות עשרת השבטים זה עוד לא הגלות יויכין, ואחרי זה צדקיהו, היו גם שלבים אחר כך שחורבן הבית וכו', זה כבר, זה 130 שנה אחרי, משהו כזה. בסדר? אבל זה נכון, בסדר, זה מושג שהוא מצומצם יותר, פשוט, ברור, מישראל. אבל האידאה האלוהית, אגב, כל השבטים אבל פה, כן, זה דבר פשוט, כולם יודעים, נכון? שכתוב מסכת מגילה, דף י' עמוד ב', שבא ירמיהו וקיבץ מגלות סנחרי ונציגים מכל שבט. לכן כל השבטים איתנו, ברוך השם, נכון? יפה. אבל האידאה האלוהית והאידאה הלאומית הישראלית, רק שהם היו מיעוט, בסדר? אבל האידאה האלוהית והאידאה הלאומית הישראלית אינן כל כך מתאימות זו לזו. זאת אומרת, הם מופיעות. אף על פי שזה הופעה של איזה לפעמים רשימו כזה. שזה רושם מצומצם, עד שבכל אחת מהם מונח תמיד גם כוח שורשיה של השנייה. האידאה הלאומית, בכל אופן, נושאתי בתוך תוכה את האידאה האלוהית. זאת אומרת, אתה נלחם, או על, 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 או אתה רוצה לעלות לארץ, אתה נלחם על הארץ. גם אם אתה לא חובש כיפה, בתוך ההסברים שלך, בסופו של דבר אתה תגיע לזה שאתה נלחם על, על המקום שחיו פה האבות, המקום שהוא ארץ הנבואה, יהיו לזה גם הסברים אלוהיים, כן? והאחרונה לא תוכל להיכחד מהשפעתה על אותה אומה שהיא מקום מנוחתה על המרחב ההיסטורי הכללי. על כן תחיה באיזו צורה גם את הרגש הלאומי. אפילו במצב היותר ירוד וכאה. אז אתם מבינים, מה שהופיע בגלות בעיקר זה האידאה האלוהית. אידאה הלאומית, אמרנו שהיא הוקטה לרסיסים. אז איך הרגש הלאומי התבטא בגלות? התבטא בקהילות, קהילות. מה שהרב יגיד תכף, שהתכנסו קהילות, קהילות ביחד, איזשהו רגש לאומי, איזו שייכות והזדהות, גם היום רואים את זה בקהילות ש... הפכה להיות מה? נס פח השמן? למה? לא הבנתי. לא הבנתי, לא. כן. אבל אנחנו רוצים להגיד הפוך, שדווקא אצל אנשים שיותר מרגישים את האידאה האלוהית נגיד, בוא נדבר היום, בסדר? אנשים ש... אפשר לראות את זה. אנשים שהם מאוד חיים את האידאה האלוהית ולא כל כך את האידאה הלאומית, בכל זאת הם מקווים שיעלו היהודים לארץ ונחזור להקים פה בית מקדש ומדינה וקדושה ומלכות המשיח, ואתה שם לב שיש פה הרבה הסברים כבר לאומיים בתוך הדברים שלהם. יש להם תקוות ורגש לאומי. יכול להיות שזה צריך לשכלל אותו, להגדיל אותו, שזה יביא גם לעולם מעשי, אבל גם בתוך התיאוריה, בגלל שזה מיוחד, אתם מבינים? באין מקום להשפעתה של האידאה האלוהית הלאומית, כי סוף סוף האידאה הלאומית היא מופיעה במצב מרוסה, כי היא הוקטה לרסיסים, אחרי הוטמע מרבית הכוחות של האחרונה, ויהפכו לסורי הגפן נוכריה, אחרי כן גם נהרסו עד היסוד, התכנסה האידאה האלוהית בכל ימי גלותה, בקן הקטן והדל, במקדש מעט שבבתי כנסיות ובבתי מדרשות, בחיי הבית והמשפחה הטהורים, ברשמי שמירת דת ותורה. זאת עכשיו יש לך פה מין כזה קהילות, קהילות. קהילות קטנות, גדולות, איזושהי הופעה חברתית. לא... מדינה עם פוליטיקה ושפה ותרבות וחקלאות ומלכות, אבל קהילה שיש בה מקווה ויש בה בית כנסת ויש בה גמח וכו'. ערכם של אלה הוא בתור ציונים בגולה, שרידים מדבר שהיה חי ושלם ושעתיד להיות בשלמות בשוב השם שבות עמו. זה דבר שהוא מאוד מצומצם, חיי היהדות בגולה, מאוד מאוד מצומצם. זה אבל שריד, איך כתוב בספרי? כתוב, הציבי לך ציונים, נכון? על הפסוק בירמיהו למד א', הציבי לך ציונים, זה בספרי עקב, פרשה ז', הציבי לך ציונים, אף על פי שאני מגלה אותך מן הארץ לחוץ לארץ, מגלה אתכם, לא משנה, יהיו מצוינים במצוות, שכשאתם חוזרים, לא יהיו לכם חדשים, נכון? כחדשים. אז מה אתה שומע מפה? שמצוות בחוץ לארץ, התוקף שלהם הוא, הוא מדאורייתא. אבל, הוא לא באותה עוצמה של השפעה כמו בארץ. כי בעיקר קיום המצוות הוא בארץ. זה העיקר. כמו שהרב כותב, אומר את זה בפירוש. באורות ישראל, חטא. אורות ארץ ישראל, אז הוא אומר, כותב את זה שם, הוא כותב שמתגברת ישראליות הישראלית הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולן. גם היכולת לקיים את כל מצוות השם זה דווקא בארץ, כי יש הרבה מצוות התלויות בארץ, בבית המקדש, בחיי התארה של הארץ, ולא בתומת ארץ העמים וכו'. אז יש לנו תשוקה גדולה לדבר הזה, ובהמשך הוא אומר, זה המילה האחרונה בעמוד י' ב', הוא אומר, וזאת תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש ארץ השם, שבה המצוות כולן מתגלמות ומתבלטות בכל חטיביותן. זאת אומרת, פה זה הקיום השלם שלהם, גם בתור חטיבה אחת, אבל גם בצורה של מתגלמות ומתבלטות. פה הן פועלות הרבה יותר. חפץ חיים, הוא אומר שאדם קיים מצווה בארץ, זה פועל פי 20 מאשר מצווה בחוץ לארץ. ככה הוא אומר. בסדר? ברור הנקודה הזאת? אז מכל מקום, הציבי לך ציונים במובן הזה של יש לנו איזה רושם קטן מדבר גדול שהיה. איך? בצורה של קהילה ישראלית ביוהנסבורג. ברור? אז אתה יכול להשוות את זה למה שהיה פה בירושלים? לא, נכון? זה אין שום דבר מה להשוות, אבל זה שריד. והשריד הזה הוא שריד מדבר גדול שהיה, והוא גם ציון כזה מדבר שעתיד לחיות בשלמות בשוב השם את שבות עמו. זה התקווה שלנו. לשוב לחיות חיים אלוהים בארץ, חיים של נבואה ומקדש ומלכות. בסדר. אז זה נקרא כאן קטן ודל. בסדר? אז זה אומר, אז התכנסה הידע האלוהית בכל ימי הגלות בכן, בכן, בכאן, לא משנה, בכן הקטן והדל. זה השכינתה בגלותה. צריך להבין את המושג הזה. שכינה בגלות זה לא רק גיאוגרפי. כן? שוכן איתם בתוך תומתם. הקדוש ברוך הוא גלו ישראל מארצם, השכינה גלתה עמהם כתוב. אז מה הכוונה? שגיאוגרפית שהשכינה הלכה איתנו? זה גם נכון. בסדר, זה גם נכון. אבל זה יותר עמוק מזה. זה ברמה הזאת שבמקום אור השמש האדיר ששרה עלינו, אז יש לנו איזה נר קטן שמחיה אותנו עכשיו. הנר הזה זה נקרא שכינתה בגלותה. אנחנו לא לגמרי בלי שום השגחה. זה לא פרופורציונלי למה שהיה. בכלל. אבל יש לנו איזה אור קטן שמחיה אותנו. אנחנו נשאיר ביחד כל בני הקהילה, ידיד נפש בקבלת שבת. זה משהו אדיר. זה לא דוד המלך. כן, אתם מבינים? למה אני אומר לכם את זה? יש אנשים, אמרתי לכם את זה אולי כמה פעמים, הם מתגעגעים לשטייטל הגלותי. יש להם בבית תמונה כזאת של יהודי כזה עומד עם טלית, ועושה התבודדות ביער שם באוקראינה, בפולין, והוא, ומאחוריו יש איזה פרה, וביקטה. אומרים, ימי הזוהר של היהדות, עם כל האדמו"רים החשובים, נכון? תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, ומתגעגעים לשם, כן? הם עושים אפילו טיולים, טיולים, יש לך טיול במז'יבוז', טיול באומן, טיולים ככה, והם שואבים משם כזה כוח אחרי זה לחזור לארץ עם כל הקשיים שפה, נכון? יש כזה דיבור כזה, נכון? באמת, זה פשוט חוסר הבנה של מה שאנחנו שואפים אליו. זה פשוט חוסר הבנה. כל האדמו"רים האלה זה קדושי על. זה אנשים ענקיים. זה הקדוש ברוך הוא שלח לנו איזשהו, כמו שאתה רוצה להחיות את מישהו עוד שנייה מת, אז אתה נותן לו שוק חשמלי כזה, רב עוצמה. אז הוא הנחית לנו כמה נשמות כאלה, רבות עוצמה, כי אנחנו לגמרי כבר עוד שנייה איבדנו את הדופק. אבל אנחנו לא מתגעגעים לזה שיביאו לנו שוק חשמלי. אנחנו מתגעגעים להיות חיים. אנחנו מתגעגעים לדוד המלך ושלמה המלך ותקופת הנבואה וארץ ישראל השלמה ובית המקדש וכהנים. זה משהו הרבה יותר גדול מהריסוק הנמוך הזה. אתם מבינים? זה פשוט בלבול לא נורמלי הדבר הזה. מה? כן. אז כמובן עוד פעם אנחנו לא כולם, כל האדמו"רים האלה חשובים, כן? אנחנו לא זורקים אבן על זה, ממש לא מזלזלים בצום שום צורה של עבודת השם. אנחנו רק באים לסדר את המושגים, זה הכל, כן? ברור, הכל חשוב, יש הרבה הרבה ללמוד מענקי העולם האלה וכו', בסדר? אנחנו לא באים להגיד משהו, זה רק ההתגעגעות. למה אתה מתגעגע? אתה מתגעגע למצב שהיית כולך חולה? איך הרב קורא לזה פה? לימי הגלות בקן הקטן והדל? שהתכנסה האידאה הלאומית במקדש מעט שבבתי כנסיות ובתי מדרשות בחיי הבית והמשפחה הטהורים ברשמי שמירת דת ותורה. ערכם של אלה הוא בתור ציונים בגולה, שרידים מדבר שהיה חי ושלם ושעתיד לי לחיות בשלמות בשוב השם את שבות עמו. צריך פשוט להרחיב את המושגים, צריך לדעת למה אנחנו שואפים. בוודאי אי אפשר היה להיגלות באומה שבורה ורצוצה, בעצמות בודדות ומנופצות, כמו שאמרתי לכם מקודם, בעם מפוזר בגולה ונתון למשיסה ולשנינה, כן, ללאג, לכל מיני רדיפות ופוגרומים ואנטישמיות. אותו עוז הרוממות של חזיון ההתאחדות, שתי האידאות המתאימות, זה פשוט לא יכול לקרות שם, זה לא הסביבה שלנו, זה לא רמת החיים שדרושה להתאחדות שתי האידאות. כחוסנן ותפארתן בימי קדם, בכיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, בהיות העם יושב לבטח בארצו. אלא שהאידאה האלוהית מתוך עליונותה, מתוך עוצמת האור שבה, דווקא היא יכולה להשיב רוח חיים גם בעצמות יבשות, והיא רק היא יצרה כוח לשמור את נקודת ציון הפנימית היסודית של כנסת ישראל, אפילו מצד התכונה הלאומית שבקרבה, כדי שתהיה ראויה לקום לתחייה בבוא את קץ הראוי. אז אני רואה שזמננו תם, אז אולי נפתח בזה פעם באה, אני אסביר יותר, אני אביא גם מקורות, מה זה נקודת ציון הפנימית, כי זה מושג שיש הרבה מה לדבר עליו, אז זה כבר בשיעור הבא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.